ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום אספר לכם על חוק ה-AI של אירופה שיוצא לדרך, וננסה להבין מה יש בו. לפני כמה שבועות, שתי ועדות של הפרלמנט האירופי אישרו באופן סופי את נוסח הפשרה של חוק ה-AI, ה-Artificial Intelligence, חוק הבינה המלאכותית של האיחוד האירופי. מדובר בעצם בפשרה בין פרלמנט האיחוד האירופי לבין נציבות האיחוד האירופי. הנציבות היא נקרא לזה הממשלה של האיחוד האירופי. ובכך בעצם נסללה הדרך לחוקק את החוק הזה, ובקרוב מאוד הוא יתקבל באופן רשמי. ואם אתם רוצים להעמיק, אז לפני בערך חצי שנה הוצאתי פרק 235 שסקר את הנוסח של החוק. מאז הוא עבר שינויים, אבל תוכלו לקבל שם עוד קונטקסט ועוד רקע על החוק. חוץ מזה, לפני ארבעה פרקים ניתחתי כאן בפודקאסט את הסוגיה של בינה מלאכותית, והצגתי איך לדעתי כדאי לבנות את הרגולציה על בינה מלאכותית. כמובן שהפרק הזה יצא קצת מאוחר מדי בשביל האירופים, אני לא בטוח אם הם מקשיבים לי, אבל אם אתם רוצים אתם יכולים לראות גם את ההיסטוריה של החוק הזה, וגם את איך אני מציע לגשת לסוגיה באופן כללי. המטרה של הפרק הנוכחי היא להציג לכם את החוק שעומדים לחוקק, אולי אפילו יחוקק ממש בסמוך לפרסום הפרק הזה, לפי הנוסח שאושר כבר והוסכם עליו. הסקירה שאני אתן פה היא רוחבית, והיא לא מאוד מאוד תתעמק בכל סוגיה. מדובר בחוק מאוד מאוד ארוך, מאוד מפורט, כמו שהאירופאים אוהבים לעשות, וכדי שאנחנו לא נאריך מאוד, אני לא אוכל להיכנס לכל הסוגיות וכל ההיבטים, אז אני נותן לכם קודם כל איזושהי סקירה רחבה כזאת. אם תדברו איתי, תכתבו לי, תגידו שהנושא הזה מעניין אתכם, או שיש אספקטים ספציפיים שמעניינים אתכם, אני יודע שזה מעניין אתכם, ואני יודע גם מה מעניין אתכם, ואני אשתדל להפוך את הפרק הזה לסדרה עם עוד חלקים על עוד נושאים. מוכנים? יופי, אז בואו נצלול לחוק ונראה מה מחכה לנו. אז מה זה חוק ה-AI, על מה מדובר בעצם? חוק ה-AI של האיחוד האירופי הוא המסגרת החוקית רגולטורית שמיועדת מבחינתם להסדיר את המחירה ואת השימוש בבינה מלאכותית באיחוד האירופי. המטרה הרשמית של החוק להבטיח את התפקוד התקין של השוק על ידי קביעת סטנדרטים עבור מערכות בינה מלאכותית AI במדינות שחברות באיחוד האירופי. בעצם ברמה העולמית זו הרגולציה המקיפה הראשונה שמתייחסת לסיכונים מבינה מלאכותית ומטפלת בהם באמצעות מערכת של חובות ודרישות שמטרתן לשמור על הבריאות, הבטיחות ועל זכויות יסוד. לחוק צפויות להיות השפעות מאוד מאוד משמעותיות בקנה מידה עולמי בשתי סיבות. פעם אחת, בגלל שהאיחוד האירופי הוא שוק ענק עם סחר בינלאומי מאוד מאוד מפותח. פעם שנייה, לאור ההגדרות הרחבות בחוק שמכילות אותו על המון המון דברים. אז נעבור עכשיו לדבר על תשעה אספקטים, תשעה שאלות ננסה לענות עליהן לגבי החוק. כאשר השאלה הראשונה היא על מי החוק בכלל חל, זאת שאלה הכי בסיסית. ההגדרה בנוסח הסופי רחבה מאוד, והחוק חל על מערכת בינה מלאכותית, הם מגדירים את זה כ-AI system, שהיא הגדרה די מורכבת ודי ארוכה, אפשר, זה משהו כמו 4-5 שורות, רק ההגדרה הבסיסית. המוקד אבל של ההגדרה זה שמדובר במערכת אוטונומית, זאת אומרת מערכת שמתפתחת ולומדת ומשתנה. ובניגוד למערכת טכנית, שהתוצאה או הפלט שלהם ודאים ויודעים מראש, מערכת אוטונומית עשויה להפתיע אותנו. תחשבו אפילו על מערכת בסיסית, כמו מכשיר שאתם במטבח, שאתם מכניסים אליו משהו, והוא חותך, ואתם יודעים שהוא יחתוך את הבצל בדיוק לקוביות. זו גם מערכת, כן? או מכונה שמסננת רעשים, אתם יודעים מה אתם מכניסים, אתם יודעים מה תקבלו. כאן התוצאה היא לא ודאית. עכשיו, עוד מילה מעניינת, מילת מפתח, היא infers. באנגלית בעצם מערכת שמסיקה מסקנות. זאת אומרת, מבחינת ההגדרה באיחוד האירופי, אנחנו מדברים על מערכות שהן 1. אוטונומיות, 2. שהן גם מערכות חושבות, נקרא לזה. ההגדרה הזאת תצלה למוכר, ומיום קצר ראיתי שהם בעצם פחות או יותר ימצאו את ההגדרה של ה-OECD לנושא הזה. אגב, באתר האינטרנט regulator.online יש את העמוד של הפרק הזה, עם הטקסט, עם הציטוט של ההגדרה מתוך חוק ה-AI, וגם לינקים לעוד מקורות, וגם לעוד פוסטים קודמים שלי, ותוכלו למשל למצוא שם לינק לאתר של ה-OECD על נושא של בינה מלאכותית, עם ההגדרה שלהם, ותוכלו לראות כמה כמה זה דומה, וכנראה שהאירופים מתכתבים עם ה-OECD. שווה גם להגיד שההגדרה בנוסח הסופי שונה מההגדרה בהצעת החוק המקורית. ההגדרה בהצעת החוק המקורית התבססה על רשימה יותר סגורה ויותר מוגדרת של טכנולוגיות, וכאן יש הגדרה רחבה שהרבה סוגים של טכנולוגיות יכולות ליפול לתוכה. זה אומר שגם התחולה של החוק הורחבה, וגם יש קצת פחות ודאות לגבי מי בפנים ומי לא. זה צריך להדליק לנו נורה. עוד דבר שהוא יתרון מבחינת ההגדרה החדשה דווקא, זה שהיא ניטרלית מבחינה טכנולוגית. זאת אומרת, ההגדרה היא מהותית ולא טכנית, אז היא לא מפלה לחיוב ולשלילה טכנולוגיה ספציפית, והיא ניטרלית במובן הזה. ובגלל זה עוד יתרון זה שאני מעריך שהיא גם תהיה רלוונטית למשך יותר זמן, בגלל שהיא מהותית. אז זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא מהו המודל המרכזי של החוק, ובשתי מילים, ניהול סיכונים. החוק מתבסס על גישה של ניהול סיכונים, זאת אומרת, הם ניסו להגדיר מה מפריע להם, ממה הם חוששים, וממה הם חוששים יותר ופחות. ומה שהאירופים עשו, הם חילקו את המערכות ואת התרחישים השונים לארבע קבוצות שהן בעצם ארבע רמות סיכון. אני אמנה אותן מלמעלה, מהקבוצה המסוכנת יותר, ואתם מבינים גם שהרגולציה תהיה מחמירה ביותר, עד לקבוצה האחרונה. אז הקבוצה הראשונה היא סיכון בלתי נסבל, הם קוראים לזה unacceptable risk. הקבוצה השנייה היא סיכון גבוה, high risk. הקבוצה השלישית היא סיכון נמוך, limited risk, אפשר גם להגיד סיכון מוגבל. והקבוצה הרביעית היא סיכון מינימלי, minimal risk. ננסה ככה להגיד בגדול מה קורה בכל אחת מהקבוצות האלה, ותכף נצלול לקבוצות המרכזיות. אז מערכות שיוצרות סיכון בלתי נסבל, ה-unacceptable risk, אלה בעצם מערכות ושימושים שהם יהיו אסורים באיחוד האירופי. כן? unacceptable, לא מוכנים לקבל אותו. בקבוצה הזאת נכללים כל מיני סוגים של מערכות, יש להם רשימה, למשל, מערכות שמנצלות חולשות אנושיות, בין אם זה של קבוצה או בין של פרט, מערכות ניקוד חברתי למשל, זאת אומרת, דברים שבאמת בעיני האירופיים הם פשוט פסולים. שווה פה לציין משהו לגבי ההיסטוריה של החוק הזה ואיך הוא התגלגל, כי זה חשוב ומעניין. במקור, רשימת האיסורים המוחלטים הזו גם כללה את השימוש ב-AI לזיהוי ביומטרי בזמן אמת למטרות של אכיפת חוק. למשל, מצלמת פנים שמזהה מבצעת זיהוי פנים במרחב הציבורי כדי לאתר פושעים. ובגדול, הטיוטה של החוק הראשון אמרה שזה אסור. זה כמובן מכה מאוד מאוד קשה גם לממשלות וגם לגופי אכיפת חוק באיחוד האירופי או שהיו רוצים לפעול באיחוד האירופי. ובגלל זה בחודשים הראשונים שאחרי שההצעה פורסמה וממש עד לשבועות האחרונים היה באירופה דיון ממש ממש מקיף על האיסור הזה. כי גם ממשלות וגופי אכיפת החוק הבינלאומיים מאוד מאוד רוצים להשתמש ב-AI למלחמה גם בפשיעה וגם בטרור. מה שקרה זה שבנוסח הסופי הם ריקחו את האיסור והוסיפו חריגים לאיסור. הוחלט לקבוע חריג שאומר שמותר להשתמש בזיהוי ביומטרי בנוגע לרשימה של מטרות מוגדרות, למשל חיפוש וזיהוי של קורבנות של סחר בבני אדם, או חיפוש וזיהוי קורבנות של עבירות מין, או לצורך מניעת מתקפת טרור. עכשיו, כדי שהחריג הזה יחול, צריך עוד משהו, צריך להעביר שם תהליך שמוגדר בחוק, שגם מקשה על ההפעלה של החריג הזה. למשל, צריך לעשות בחינה מעמיקה, וגם צריך לקבל צו שיאשר במקרה הקונקרטי הזה, את הפטור בעצם מהאיסור. אז כל זה גם מראה לנו את התנודות בסיפור הזה, אבל זה גם מדגים כמה האיסור הזה הוא סוגר את הגולל על שימושים או על טכנולוגיות שונות שפשוט אי אפשר היה להשתמש בהם באירופה, ואירופה היא חלק מאוד גדול מהעולם. הקבוצה השנייה כוללת מערכות שיוצרות סיכון גבוה. מערכות האלה יהיו כפופות לשורה של מגבלות, חובות ותנאים די מחמירים, וזו בעצם ליבת החוק. בעבודת המטה המקורית, האירופים העריכו שרק 20% מהמערכות והמוצרים ייפלו לתוך הקבוצה הזו, וזה נועד גם לומר שאפשר להירגע. שההוראות המאוד מאוד מחמירות שתכף נדבר על חלקן לא יחולו על הרבה מאוד מהמפוקחים. זה חל על איזשהו פלח מאוד מצומצם. ומה שאני מביא מבירורים שאני עשיתי, הערכות הן שהמספר האמיתי כנראה גבוה יותר, ויכול להיות שבגלל השינויים בנוסח הסופי של החוק, זה גם הרחיב את התחולה של הקבוצה הזו, והיא התרחבה יותר. נשארנו עם שתי הקבוצות האחרונות, של מערכות ברמת סיכון נמוכה. מערכות שהן בסיכון נמוך, הן יהיו כפופות בעיקר לחובות של שקיפות, למשל, איך עובד האלגוריתם למשל, או לומר שיש פה בינה מלאכותית ואתם לא מדברים בן אדם. ופה האירופאים אומרים שכאן נופל הרוב המכריע של המערכות, וההוראות פה הן יחסית פשוטות בהשוואה למערכות בסיכון גבוה. יש לנו את המערכות שיוצרות סיכון מינימלי, על המערכות האלה אין דרישות מכוח החוק. ואם נתמצת רגע את הסכמה הזאת, אז עיקר המשחק ועיקר הדיון הוא בין הקבוצה של מערכות שהן בסיכון גבוה לקבוצה שהן בסיכון נמוך. הקבוצה של מערכות שהן בסיכון בלתי נסבל, זה איסורים, זה די ברור, זה די מוגדר, גם אף אחד לא רוצה לשחק שם, אם אתם שם, חבל, אל תהיו באירופה. אם אתם בסיכון מינימלי, כנראה שאין המון מערכות כאלה, זה גם בקצה. הליבה היא בין סיכון גבוה לסיכון נמוך, שאתם רוצים להיות בסיכון נמוך, כי בסיכון גבוה יש לכם המון 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 חובות. וזה מוביל אותנו כמובן לנקודה הבאה, מהן החובות שחלות על מערכות בסיכון גבוה? אז גם פה צריך קודם כל להתחיל בהגדרה, להגדיר מה נחשבת מערכת בסיכון גבוה. החוק קובע שתי חלופות להגדרה של מערכת כזו, ואם אתם נופלים לפחות לאחת ההגדרות, אתם מוגדרים כמערכת בסיכון גבוה. החלופה הראשונה היא מערכת AI שמיועדת לשמש כמוצר או כרכיב, במוצר או ברכיב שכפופים לחקיקה ספציפית של האיחוד האירופי, למשל בתעופה, הבטחת רכב, ציוד ימי, צעצועים, מעליות וציוד מגן אישי. נראה לי שהרציונל פה זה שאם יש לנו רגולציה וחקיקה יהודית באיחוד האירופי על משהו, אז כנראה הוא ממילא פעילות שיש בה סיכון או אינטרס ציבורי משמעותי, ולכן אם אתם משפיעים על זה, למשל תעופה, אנחנו רוצים לוודא שאתם לא מגדילים את הסיכון במקום שהוא גם ככה בסיכון גבוה. החלופה השנייה היא מערכות AI שמפורטות בנספח 3 לחוק. ואז אנחנו צריכים לפתוח את נספח 3 לחוק ולראות מה קורה. כבר המנגנון הזה מאפשר איזושהי גמישות ואיזשהו משחק עתידי. כרגע הנספח כולל מערכות זיהוי ביומטרי מרחוק, אבל לא בזמן אמת או לא לאכיפת חוק. מערכות שהן חלק מרכיב בטיחות בתשתיות קריטיות ומערכות שמשמשות בתחומי החינוך, התעסוקה, ניקוד אשראי, אכיפת חוק, הגירה ותהליכים דמוקרטיים. אם אתם באחד מהדברים האלה, אתם גם מערכת בסיכון גבוה. אבל צריך להגיד, תחת החלופה הזאת, החלופה השנייה של נספח 3 לחוק, יש חריג. אם המערכת שלכם לא יוצרת סיכון משמעותי לבריאות, לבטיחות או לזכויות אדם בסיסיות, היא לא תחשב כמערכת בסיכון גבוה, היא תסווג כמערכת בסיכון נמוך. בכל מקרה, גם מערכת שנכנסת תחת החריג הזה, היא צריכה להירשם כמערכת בסיכון גבוה, שקיבלה חריג. זאת אומרת, כברירת מחדל אתם נכנסים, ואז מוצאים אתכם, אבל אתם רשומים שם, ואולי גם יכולים להחזיר אתכם. אנחנו רואים בעצם שההגדרה הזאת היא לא סגורה לחלוטין, וכנראה עוד צפויים דיונים סביב הפרשנות, וסביב היישום של ההוראות והחריגים האלה, של מה זה אומר להיות מערכת בסיכון גבוה. גם יכול להיות שיהיו לזה נהלים בנציבות האיחוד האירופי, יכול להיות שגם המדינות יקבעו מסמכים, שמיישמים, מפרשים ומפרקים את זה, וכנראה שזה גם יגיע לבתי משפט, ויהיו דיונים בבתי משפט על מי נכנס ומי לא. אתן דוגמה, החריג לחלופה השנייה, זאת אומרת מערכת שבתחום רגיש, מתוך הרשימה בנספח 3, אבל מערכת שלא יוצרת סיכון לבריאות, לבטיחות ולסוד יסוד, החריג הזה הולך להיות מאוד מאוד חשוב. החריג הזה למשל מתאים למערכת שמבצעת משימה מאוד מאוד טכנית ומאוד מאוד זכורה, שהיא גם מנוהלת בצורה אדוקה, ולמערכת שמשלימה פעולה אנושית, אבל היא לא מחליפה פעולה אנושית, היא לא מחליפה שיקול דעת אנושי, והיא לא מבצעת איזושהי פעולה חדשה, או יכול להיות מערכת שכפופה לבקרה אנושית אדוקה. עכשיו, מה נחשב למערכת שהיא לא מחליפה שיקול דעת אנושי, או שיש לה עליה בקרה אנושית? אתם מבינים? מישהו יצטרך לפרש את זה, ומישהו יקרא על זה תיגר, ומישהו אחר יצטרך להכריע. הולכים לעוד על זה דיונים, החוק פה הולך להתפתח. די ברור שהרבה חברות שמפתחות AI, וגם הרבה חברות שמשתמשות ב-AI, או מדינות שישמשו ב-AI, ירצו להיכנס לגדר החריג הזה, והם יתנו שהמערכת שלהם אמנם עוסקת בחינוך, בהליך דמוקרטי ובתעסוקה, אבל היא לומדת מציבה סיכון לבריאות, לבטיחות ולזכויות בסיסיות. זה הולך להיות מוקד מרכזי בעיסוק ובדיונים סביב החוק, ברגע שהוא יחוקק. טוב, אז הבנו רגע מה זה אומר להיות מערכת בסיכון גבוה, אז מה החובות עצמן, מה התכלס? מערכת AI בסיכון גבוה תהיה כפובה למשטר מאוד מאוד מחמיר של המון דרישות. אני לא אחסה פה את כולן, אני אתן כמה דוגמאות. למשל, המפעיל או הספק של מערכת צריך לבצע הערכת סיכונים, הוא צריך להתבסס על מידע באיכות גבוהה. כשהוא עושה את זה, הוא צריך לתעד את ההחלטות המרכזיות בפיתוח ובאימון של המערכת, גם החלטות במישור האתי וגם החלטות במישור הטכנולוגי. הוא צריך לאסוף ולשמור תיעוד על הביצועים של המערכת, צריך לגלות למשתמשים מידע על התכליות של המערכת, מחויב לוודא שיש פיקוח אנשי שמסוגל להתערב בפעילות של המערכת ולמנוע תקלות ושימושים שהם לא רואים, ויש עוד הוראות. עוד דרישה ששווה להזכיר בנפרד היא הדרישה לבדוק מראש שהמערכת עומדת בדרישות החוק, והיא צריך לעשות את זה לפני ההפעלה המסחרית שלה ולפני המחירה שלה. כמו שהזכרתי קודם, מערכות ברמת סיכון גבוה גם יירשמו במרשם מסודר של האיחוד האירופי, שמרשם בעצם מהותו הוא מרשם פומבי שפתוח לציבור. עכשיו זה חל על המפעיל של המערכת או על הספק של המערכת, אבל חכו רגע, יש עוד חובות. למעשה המעגל של הגופים והגורמים שכפופים לחוק הוא מעגל די רחב. אפשר היה לומר שזה חוק שחל רק על מי שמוכר את המערכת, או רק על מי שמשמש, או רק על מי שמפתח. אז התשובה היא בגדול שהחוק הזה חל גם וגם וגם וגם. כל מה שנוגע למערכות בסיכון גבוה, החוק מטיל חובות רבות על המון שחקנים במספר מעגלים. בעצם ההוראות של החוק מרחיבות את המעגל של המפוקחים. אם למשל קניתם מוצר שיש בתוכו רכיב AI, מזל טוב, אתם בעצמכם כפופים לחוק. נכון, אתם לא פיתחתם אותו. אז מה? החובות חלות עליכם. אתם צריכים להירשם, אתם צריכים להתחיל לתעד, אתם צריכים לבצע את הערכת הסיכונים, ועוד 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 חובות. החוק, כמו שאמרנו קודם, מטיל חובות על הספק, מוגדר כפרוביידר של המערכת בסיכון גבוה, וגם על מי שמיישם את המערכת, שם ההגדרה היא דיפלויר, אבל החוק הזה חל גם על המעגל השני. מי שמכניס, מייבא את המערכת לאיחוד האירופי, מוגדר כאימפורטר, זה גם חל עליו, וגם מי שמפיץ אותה לאחרים, זה הדיסטריביוטור. המבואן והמפיצים, הם בעיקר צריכים לאמת שהמערכת שמכניסים או משווקים באיחוד האירופי, עומדת בכללים. במידה מסוימת אפשר להגיד על פניו שמצבם הכי טוב, כי הם לא צריכים לפתוח את הקופסה ולבדוק מה קורה ומה רמת הסיכון בפנים, הם רק נדרשים באימות, נקרא לזה, מחוץ לקופסה. לוודא שמי שייצר את המערכת, אימן אותה, פיתח אותה, עמד בדרישות. אבל הדרישות האלה משתרשרות אחורה למפתח, גם אם הוא נמצא מחוץ לאיחוד האירופי, הן משתרשרות קדימה לספקים ולמפיצים, גם אם הם לא גופי פיתוח. עוד חובה ששווה להזכיר זה שהמיישם של המערכת, הדיפלויר, צריך להבטיח שיהיה פיקוח אנושי על המערכת, אם היא ברמת סיכון גבוה, גם ברמת הביצועים, וגם כדי לתעד הפעילות שלה. זאת אומרת לאסוף מידע ולנתח את המידע על הפעילות שלה. יש גם חובת שמירת מידע שנאסף, והיא במינימום חלה למשך 6 חודשים, ובמצבים מסוימים ועל גורמים מסוימים היא גם יותר. אנחנו צריכים לאסוף המון מידע, לנתח אותו וגם לשמור אותו. יש לזה השפעות ויש לזה עלויות למבוטחות. נקודה רביעית, יש חובות מיוחדות שחלות על ממשלות וגופים פיננסיים. אם גוף ציבורי או גוף פיננסי, למשל בנק או חברת ביטוח, רוצים להשתמש במערכת AI בסיכון גבוה, ברכות, חלות עליהם עוד הוראות. בדרך כלל הגופים האלה יפלו בקלות לאחת ההגדרות של מערכת בסיכון גבוה. בעצם במהירות הגופים האלה נמצאים לא בקטגוריה רגילה, אלא הם רצים לסיכון גבוה עם הוראות נוספות. אותם גופים נדרשים לבצע מראש הערכת השפעות על זכויות יסוד, בקיצור קוראים לזה FRIA. בעצם אפשר להגיד שיש לנו פה את האח הקטן והטרי של הערכת השפעות רגולציה. RIA, Regulatory Impact Assessment, אז עכשיו יש לנו FRIA. החוק מגדיר מסגרת לביצוע FRIA, למשל לזהות סיכונים, לזהות הגופים שחשופים לסיכון ומושפעים ממנו, וניתוח לאילו קבוצות הם משתייכים, הגדרה של אמצעי הבקרה, הגדרת צעדים לצמצום הסיכון, בחינת תדירות השימוש הצפוי במערכת ועוד. לעשות FRIA זה כאב ראש משמעותי, כמובן שברגע שהחובה הזו קיימת, אותם גופים חשופים לתביעות בטענה שהם לא ביצעו את ה-FRIA, כמו שנדרש לפי החוק. אז זה גם הרבה עבודה וגם חשיפה משפטית. נקודה חמישית, סוגיית השקיפות, הזכות לקבל הסבר על ההחלטות שהתקבלו. ברקע של חקיקת חוק ה-AI עמד דיון משפטי אחר. האם רגולציית הפרטיות של האיחוד האירופי, ה-GDPR, מעניקה לאדם זכות לקבל מידע והסבר על החלטה שמערכת AI קיבלה לגביו, ואם בקר אנושי היה מעורב בהחלטה שיש לה משמעות משפטית. ניתן דוגמה. אם בקר אנושי משתמש במערכת AI, והתקבלה החלטה לשלול ממני זכות מסוימת, כדי לשלול ממני רישיון, או לאסור עליי להיכנס למדינה, האם יש לי זכות משפטית לקבל הסבר על אופן קבלת ההחלטה? למשל, שיגידו לי מה המערכת המליצה ומה חשב הבקר, אם ההחלטה הייתה של המערכת והוא רק בדק שהיא לא עושה שטויות, והיא מסתכלת על נתונים רלוונטיים, או שזו הייתה החלטה שלו והוא נעזר במערכת, על איזה נתונים מתבססה ההחלטה של הגורם האנושי, של המערכת הממוחשבת. אפשר לבקש כל מיני דברים ולהגיד, רגע, האוטונומיה שלי, הפרטיות עליי, אני רוצה לדעת על מה הסתכלו עליי כשקיבלו החלטה בענייני. צריך להגיד שהזכות לקבל הסבר, ה-explainability, הזכות הזאת עומדת כמובן במתח ישרים בעד הקופסה השחורה. העובדה שיש מערכות AI שפועלות ואנחנו לא יודעים לגמרי איך הם עובדות, אימנו אותם. אנחנו רואים את התוצאה, אנחנו לא יודעים מה קורה בפנים, זה בעד הקופסה השחורה. לאחר שיש קושי להסביר החלטות של מערכות AI, הזכות הזאת, ברמה המשפטית, עומדת במתח עם היכולת הפרקטית לבצע אותה. אז חוק ה-AI מבהיר את הנקודה הזאת, הזכות אכן קיימת ביחס למערכות בסיכון גבוה שנמצאות ברשימה שבנספח 3 לחוק. בקיצור, אם אתם בנספח 3 לחוק, חגיגה, מלא 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 דרישות. התוצאה של זה, להערכתי, אנחנו בקרוב נראה מאבקים משפטיים סביב אנשים פרטיים שדורשים לקבל הסברים להחלטות של מערכות AI, והם יתקפו חברות טכנולוגיה וגופים ציבוריים וחברות עסקיות שהן לא חברות טכנולוגיה שישתמשו במערכות האלה, שלא ירצו או יהיה להם קשה לחשוף את המידע. אני צריך להגיד שלצד ההיגיון של זכות כזו לקבל הסבר על החלטות שהתקבלו בענייני, יש גם סיבות טובות להתנגד לחשוף את המידע הזה. את הסיבה הראשונה כבר הזכרתי, הקושי לייצר ולמסור מידע באמת טוב על מערכת התאומה שלא לגמרי ברור לנו איך מקבלת החלטות. יש עוד סיבות, למשל, אם המידע הזה הוא זמין, אם אפשר לעשות את זה, אולי הוא סוג של יסוד מסחרי. זאת אומרת, להבין איך האלגוריתם עובד, למשל, זה חלק מהסיפור התחרותי של ככה אני עובד, זה הטכנולוגיה שלי. כי אם המוצר הוא מערכת שמקבלת החלטות, אז ברגע שאני חייב אותם לחשוף איך הם מקבלים החלטות, פרמטרים, בשיטת הניתוח, אנחנו נוציא את העוקץ, וברמה המסחרית אנחנו נפגע מאוד מאוד באותם גופים. עכשיו אולי יכול להיות שזה מין מצב שבו הרגשם יורד על כולם, וכולם צריכים לשקף את איך שהם עובדים. אני לא בטוח שזה מרפא את הבעיה. נקודה שישית היא חובות השקיפות הקלאסיות. כל המערכות שכפופות לחוק, זאת אומרת גם ברמת סיכון גבוהה וגם ברמת סיכון נמוכה, נדרשות בחובות שקיפות. מערכות ברמת סיכון נמוכה יהיו כפופות בעיקר על החובות האלה. ההגדרה בחוק היא די רחבה ותופסת את רוב מה שנשאר, ולא נכלל בקטגוריות של סיכון בלתי נסבל, שזה אסור, או סיכון גבוה, מגבלות הקשות. בהגדרה הזאת של סיכון נמוך תמצאו מערכות שאמורות לתקשר ישירות עם בני אדם, מערכות יוצרות, ה-ChatGPT, Midjourney ועוד. במקרים האלה יש חובה לידע את המשתמש שניצבת מול המערכת שיש בה AI. זאת אומרת שהחוק הזה יעבור, תיכנסו ל-ChatGPT ולמעלה יהיה איזה בנה שאומר, שימו לב, זאת מערכת AI. אבל זה כמובן מובן מאליו, תחשבו שאתם מתכתבים בצ'אט, ואתם חושבים שיש מולכם בן אדם, אבל לא, זה AI, אז יגידו לכם את זה. בנוסף, המידע והפלט של המערכת יהיה צריך לאפשר סימון או זיהוי שמדובר בתוכן שנוצר או שונה על ידי מערכת AI. למשל, שנוכל להגיד, התמונה הזאת או הווידאו הזה הם תוצר של מערכת AI, זה אמור לטפל בין היתר בתופעה של דיפ פייק, לא רק, ואם אתם מתעניינים להבין מה זה דיפ פייק, חפשו את הפרק כאן של הפודקאסט, אפשר לזייף הכל. נקודה שביעית זה הפיקוח והאכיפה, תחום שאנחנו כמעט תמיד מזניחים אותו. עוסקים בקביעת ההוראות, איך הן מתגלגלות לשטח, אנחנו פחות עוסקים בזה. מי שיפר את החוק, חשוף לקנס שעד 35 מיליון אירו, או עד 7% מהמחזור העולמי של המפר. שימו לב, 7% מהמחזור העולמי של המפר, זאת אומרת לא הרווח, אלא כל המחזור העסקי, ולא רק באירופה, אלא בכל העולם. זה הרבה מאוד כסף. גובה הקנס יהיה בהתאם לחומרת ההפרה. יש להם עוד מדרגות יותר נמוכות, זו המדרגה הגבוהה ביותר. החוק יוצר מספר גופים ומספר בעלי תפקידים, שהתפקיד שלהם הוא לעסוק ביישום ובפיקוח על החוק. הם מקימים את ה-AI Office ואת ה-AI Board. אני מודה, לא התעמקתי בהבדל ביניהם, עברתי על זה ממש מלמעלה. אם יעניין אתכם להיכנס לגופים ולשחקנים שמיישמים את החוק, נוכל לעשות גם על זה פרק בנפרד. מה שחשוב כן להגיד זה שהיישום, הפיקוח והאכיפה של החוק יעשו על ידי הרגולטורים במדינות השונות שחברות באיחוד. בהקשר של היישום והפיקוח בפועל, שווה לציין שהאיחוד האירופי כבר פרסם באתר שלהם, אין שאלון בחן את עצמך כזה, שעוזר למפוקח להבין האם המערכת שלו עומדת בהוראות החוק. בעיניי זה מאוד מאוד יפה, זה מאשר למפוקח לבחון את עצמו, להבין את החוק, ללמוד, ואז כמובן יכול לתקן. זה כלי שמגביר ציות ומפשט את הציות. שמתי אליו לינק בעמוד של הפרק באתר אינטרנט. נקודה שמינית, מתי כל הטוב הזה יתחיל? מתי החוק הזה ייכנס לתוקף? אז האירופאים מתקדמים עם תהליך חקיקה, ויכול להיות שעד שהפרק יעלה, החוק כבר ייכנס לתוקף. ברגע שזה יקרה, תתחיל הספירה לאחור של מספר מועדים. ניתן לכם את ארבעת המועדים שבעיניי הם הכי מרכזיים, כי יש שם עוד כל מיני פיצולים. בתוך חצי שנה ממועד החקיקה, ייכנס לתוקף האיסור על שימוש במערכות שיוצרות סיכון קריטי. זאת אומרת, האיסור המוחלט ייכנס לתוקף הראשון. בתוך שנתיים, זאת אומרת איפשהו בשנת 2026, ייכנסו לתוקף רוב ההוראות של החוק לגבי מערכות בסיכון נמוך ומערכות בסיכון גבוה שנכללות תחת החלופה הראשונה. זוכרים, ההגדרה הראשונה למערכת בסיכון גבוה, זה הפעילות שיש עליה רגולציה מסוג מוגדר. בתוך 3 שנים, זאת אומרת איפשהו במהלך 2027, ייכנסו לתוקף החובות שחלות על מערכות בסיכון גבוה שנכללות תחת החלופה השנייה. סיפור של נספח 3, התחומים שמוגדרים, שם כמו חינוך, תעסוקה, ניקוד אשראי, אכיפת חוק, הליך דמוקרטי, כל זה. ובתוך 4 שנים, זאת אומרת זה יקרה מתישהו בשנת 2028, החוק ייכנס לתוקף גם על מערכות בסיכון גבוה שנמצאות בשימוש של גופים ציבוריים, אבל מערכות שהיו בשימוש לפני שהחוק נכנס לתוקף. זאת אומרת, שאם יש לכם מערכת עכשיו ואתם גוף ציבורי, אז אתם מקבלים דחייה שיכולה להיות דחייה של בין 2 ל-3. אני קורא את זה רגע בעיניים ביקורתיות, אולי תקופת המעבר הזה, ההסדר הזה, ייצור לממשלות ולגופים ציבוריים תמריץ להפעיל באופן מיידי מערכות כאלה. כי אם אתם מפעילים אותן עכשיו, אתם תהנו מדחייה בתחולה של החוק. אולי, או נגיד האם, זה יגרום לגופים ציבוריים לעלות להעביר מערכות כבר עכשיו גם אם הן לא בשלות. למשל לא יציבות, לא בטוחות, לא נותנות שירות מלא קצה לקצה, רק כדי שאפשר יהיה להגיד שהם היו בשימוש לפני שהחוק נכנס לתוקף. לא יודע, אבל לשם התמריצים מצביעים. כל זה אומר שיקח קצת זמן, אבל החוק הזה יתחיל לעשות גלים, ולמעשה, הגופים שאמורים לציית לחוק יתחילו להאריך הרבה הרבה מראש. זאת אומרת, אנחנו נראה את ההשפעות שלו ממש עכשיו. כי אם יש לי מוצר שאני רוצה להשיק בעוד שנה, אני עכשיו מתחיל להתנהל לפי החוק שיחול בעוד שנה, נכון? ואם יש לי מוצר שיכנס לאירופה בעוד 2 או 3, אין לי מה לבנות אותו בצורה שלא תואמת את החוק, ואז להיתקע. אז החוק הזה מאוד מאוד מהר אנחנו נתחיל להרגיש אותו. ושווה שוב להזכיר שבגלל התחולה הרחבה, שזה שילוב של גם הגדרה הרחבה פלוס הרחבת מספר המעגלים של השחקנים, הוא הולך להשפיע גם מחוץ לאירופה. גם חברות ישראליות צריכות עכשיו ללמוד את החוק הזה, ולהתחיל לעבוד לפיו, אם הן רוצות להגיע לאירופה באיזשהו שלב. אם אתם מוכרים רק לארצות הברית, אין לכם שום בעיה, חוץ מזה שגם הם עובדים על רגולציה משלהם בתחום. נקודה אחרונה, נאמר את זה ככה, תם ולא נשלם. יש עוד סוגיות רוחב שרלוונטיות לסוגיה הזאת של בינה מלאכותית. אנחנו יכולים להעמיק בחוק הזה עוד ועוד ועוד, ואם תבקשו, נשמח לעשות עוד פרקים, אבל צריך רגע לעצור ולהסתכל רגע לרוחב. החוק הזה הוא חלק מפאזל של החקיקה ושל רגולציה על בינה מלאכותית שהאיחוד האירופי בונה ומרכיב לאט לאט. המטרה של האיחוד האירופי זה להסדיר את הפעילות ולהתאים את הכללים ואת הרגולציה לעולם שיש בו AI. החוק הזה לא נותן את התשובות לכל, ואנחנו יודעים שזה העמדה גם של האיחוד האירופי, ויהיה צורך בעדכון של עוד רגולציות ועוד חוקים, וגם לייצר רגולציות וחוקים חדשים. ניתן שלוש דוגמאות לתחומים שבהם אני מאמר שאנחנו נרגיש שהבינה המלאכותית עושה בהם שינויים. התחום הראשון זה סייבר, נראה לי זה הכי מתבקש, ככל שהעולם הופך להיות יותר דיגיטלי, וככל שמערכות דיגיטליות מבצעות יותר פעולות קריטיות, אז הן הופכות להיות נכס, וגם מטרה לתקיפה, ולכן הגנת סייבר הופכת להיות יותר קריטית. אני לא יודע איך, אני לא יודע מה בדיוק יקרה, אבל אני מוכן לאמר שרגולציית הסייבר גם היא תתאים את עצמה לשינויים שמערכות הבינה המלאכותית יביאו. וכנראה שהיא תצטרך גם להתכתב עם החוק הזה כדי לוודא שאין סתירות בין רגולציית הסייבר לחוק ה-AI הכללי. נקודה שנייה זה קניין רוחני. זאת אומרת, פטנטים, זכויות יוצרים, כל העולם הזה. כל מערכות ה-AI שיוצרות דברים, הן לא באמת יוצרות. זה יוצרות במרכאות כפולות. מערכות האלה לומדות טקסטים, לומדות תמונות, לומדות מוזיקה, לומדות יצירות אחרות, ועל בסיסן הן יודעות לנתת איזשהו פלט או לנתח משהו. למשל, ChatGPT, אז נתנו למערכת לסרוק את האינטרנט וללמוד מיליארדים של דפים, ועכשיו יודעת לנחש איך כותבים טקסטים מסוגים שונים. אם אימנתי את מערכת ה-AI על ספר שמישהו כתב, על תמונה שמישהו צייר, היצירות האלה כנראה מוגנות בזכויות יוצרים. מה המשמעות של זה בזכויות יוצרים? כשאני אומר למערכת AI, עשי לי תמונה של אישה מחייכת חיוך מסתורי לכיוון המשמבית בתמונה ומניחה את הידיים אחת על השנייה, ונראה תמונה מלפני ב-500 שנים, ויוצא תמונה שממש דומה למונה ליזה. אם זה מתכתב עם הזכויות של היוצר, עזבו שבמקרה הזה הזכויות היוצרים כבר הסתיימו, אבל זו לא באמת יצירה מקורית מאפס, יצירה שהיא תמיד פרפרזה של משהו. אני צריך להבין מה היו המשמעות בבית הזכויות יוצרים. נקודה שלישית זה דיני חוזים ודיני נזיקים. אנחנו נצטרך להבהיר מי אחראי לנזקים, למצגי שווא, להפרות של חוזים, ועוד בעיות ותקלות שיקרו כאשר מערכת AI מעורבת. אני שם בצד את השאלה הפילוסופית, האם אפשר להטיל אחריות על מערכת AI? אני מוכן להגיד שלא. אבל מי אחרי? מי שפיתח את המערכת, מי שאימן אותה, מי שיישם אותה, הלקוח שמפעיל אותה כרגע היום, לא יודע, נצטרך להחליט. חלק מהפאזל הזה כבר קיים בתהליכי התהוות. האיחוד האירופי, כמו שאמרתי, מרכיב את הרגולציה שלו ומתאים אותה לעידן הדיגיטלי, חתיכה אחר חתיכה. הזכרתי כאן את ה-GDPR לעניין הפרטיות, ויש עוד שני חוקים חדשים יותר, יש את ה-Digital Service Act, שידוע גם כ-DSA, הוא עוסק בשקיפות ובהגנה למשתמשים, ויש גם את הדיגיטל מרקט, את ה-DMA, שהוא קובע כללים עבור הפלטפורמות הדיגיטליות כדי לקדם תחרות. אז חלק מהפאזל הזה כבר מונח שם, וחוק ה-AI הוא החתיכה האחרונה נכון עכשיו, אבל בוודאי לא הסופית, שבונה את התמונה הגדולה יותר. כמו שאמרנו, החוק הזה עומד להשפיע על הכלכלה העולמית ועל החברה שלנו. אני מאמין שתהיה לו השפעה דרמטית, לא פחות, ולדעתי זה לא אמירה מוגזמת. ולכן חשוב להבין ולהכיר אותו, גם אם אתם מחוץ לאירופה. אם אתם הייתם רוצים למכור לאירופה, אתם רוצים לעבוד עם אירופה, כנראה שאתם צריכים להתחיל להכיר את החוק הזה. אני מזכיר שוב שהסקירה כאן בפרק הזה הייתה מאוד כללית, ולא נכנסתי להמון סוגיות ולהמון דילמות שהחוק מעלה. זה פשוט חוק ענק וארוך ומורכב ועולם סופר מרתק, ובסוף הפרק הזה גם ככה הוא כנראה יהיה הפרק הכי ארוך של הפודקאסט. אז אני עוצר כאן, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה. אם מעניין אתכם לשמוע עוד על בינה מלאכותית, אתם מוזמנים לחפש ממש בפודקאסט. לפני 5 שנים עשיתי סדרה בת 5 פרקים יחד עם עדן לנג על בינה מלאכותית ורגולציה, על הסיכונים בינה מלאכותית, על איך בינה מלאכותית יכולה לעזור לרגולטורים ועוד. כמו שאמרתי, מאז עשינו עוד פרקים, למשל עד לדיפ פייק, פרק שנקרא אפשר לזה הכל. הפרק שעשיתי על הצעת חוק של האיחוד האירופי לפני כחצי שנה, והיו עוד, אתם מוזמנים לשמוע. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, אתם רוצים שנכתוב עוד תוכנה לנושא הזה, דברו איתי, תגידו לי מה מעניין אתכם, תעבירו לי שאלות, תעבירו לי נושאים. אני תמיד שמח ללכת לכיוונים שרלוונטיים ומעניינים אתכם. כאן אנחנו נסיים, תודה רבה. אני גיא מור, הפרקים והתכנים פה משקפים את דעותיי בלבד.